חברים, אנחנו לומדים פה נבואות שהוצרכו לדורות, ספר שמואל, המתח בסיאו, הדרמה בעיצומה, ואנחנו נתקדם היום, בעזרת השם. בסדר? בפעם שעברה, מה למדנו? רואים כבר את ה... פרק ו'. באמת? כן, יפה. טוב, יפה. הגענו לפרק ז', ויהי כי ישב המלך בביתו ואדוני הניח לו מסביב מכל לבב, ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראה נא אנוכי יושב בבית הארזים, ואהרון האלוהים יושב בתוך היריעה. ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך עליך עשה, כי אדוני עמך. דממה, יש פה הפסקה. ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אדוני אל נתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר אדוני, אתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל למצרים ועד היום הזה, ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן, ובכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחת שבטי ישראל אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל לאמור, למה לא בניתם לי בית ארזים? ואתה, כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך בני נוה, מאחר רצון להיות נגיד על עמי על ישראל, ואהיה עמך בכל אשר הלכת, ואחרית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ. ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתי ושכן תחתיו ולא ירגע זאת ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל והניחותי לך מכל אויביך ויגיד לך אדוני כי בית יעשה לך אדוני כי ימלאו ימיך ושכבת את אבותיך והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממך והכינותי את ממלכתו. הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן אשר בהעבותו והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם וחסדי לא יסור ממנו כאשר אסירותי מעם שאול אשר אסירותי מלפניך ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם ככל הדברים האלו ככל החיזיון הזה כן דיבר נתן אל דוד. רבותיי, זה פרק מופלא מאוד. אנחנו לא נוכל להבין אותו עד הסוף אל נכון אם לא נראה את הפרק המקביל בדברי הימים, אבל אני רוצה להתחיל מה שנקרא בספתח רב זאב, דברים פשוטים. מה לא מובן בפרק הזה? אומר לנו אביעד, דוד, יש לו יוזמה. היוזמה של דוד היא לא מגיעה out of the blue. כתוב בתורה, המקום אשר יבחר השם. וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם. נכון, כתוב בתורה, מקדש אדוני כוננו ידיך. ברור שיש, כמו שיש משכן, יהיה מקדש. יש מצווה כזאת, לבנות מקדש להשם במקום אשר יבחר. דוד יודע מהו המקום כי הוא גילה עם שמואל, הוא הולך לקיים את המצווה. לא רק שהוא הולך לקיים את המצווה, הוא לא עושה אותה על דעת עצמו, אלא הוא מתייעץ עם נתן הנביא, ונתן הנביא אומר לו, לכאורה לא בנבואה, הוא לא אומר לו כה אמר השם, אלא הוא אומר לו, בתור נביא, נראה לי שאתה המועמד הכי טוב, והשם איתך בגדול. פתאום הקדוש ברוך הוא ניגל לדוד ושם לו ברקס, עוצר אותו, ולא כתוב למה. לא כתוב למה. הוא אומר, לא אתה אלא הבן שלך, הכינותי ממלכתו, ולא כתוב למה. זו שאלה טובה, נכון? לא ברור למה. טוב. איך אתם הייתם מגיבים על סתירת לחי כזאת? אפשר היה לחשוב אולי שזה המשך של אולי של העונש מהפרק הקודם. נכון? מפרץ עוזה. מה אתה, כמו שהעליתם את הארון, אתה עכשיו רוצה לבנות לי בית, מה אנחנו... ואז אולי יש כאן איזה מין עונש לדוד, אז ממילא הוא אמור להיות עוד פעם. כמו בפרק הקודם, ביראה, בפחד, ברתיעה, בתשובה, וכן על זה הדרך. נכון? מהי תגובת דוד? לא רק שהוא מקבל את זה. דוד, אנחנו תכף נקרא את הפסוקים, הוא כמו אדם שקיבל, ביקש 100 שקל, ונתנו לו מיליון. ככה הוא מרגיש. ויבוא המלך דוד וישב לפני אדוני, ויאמר, מי אנוכי אדוני אלוהים ומי ביתי כי אביאותני עד הלום? ותקטן עוד זאת בעיניך אדוני אלוהים, ותדבר גם אל בית עבדיך למרחוק, וזאת תורת האדם אדוני אלוהים, היוסיף דוד עוד לדבר אליך ואתה ידעת את עבדך אדוני אלוהים, בעבור דברך וכליבך עשית את כל הגדולה הזאת, להודיע את עבדך, על כן גדלת אדוני אלוהים, כי אין כמוך ואין אלוהים זולתך, בכל אשר שמענו באוזנינו, מי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ, אשר הלכו אלוהים לפדות לו לעם, ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה ונוראות לארצך, מפני עמך אשר פנית לך במצרים, גויים ואלוהיו. ותכונן לך את עמך ישראל, לך לעם עד עולם, אתה אדוני היית להם לאלוהים, ואתה אדוני אלוהים הדבר, אשר דיברת על עבדך ועל ביתו, הקם עד עולם ועסק אשר דיברת, ויגדל שמך עד עולם לאמור, אדוני צבאות אלוהים על ישראל, ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך, כי אתה אדוני צבאות אלוהי ישראל, גלית את אוזן עבדך לאמור, בית אבנה לך, על כן מצא עבדך את ליבו להתפלל אליך את התפילה הזאת, ואתה אדוני אלוהים, אתה הוא אלוהים ודברך יהיו אמת, ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת, ואתה אוהל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה אדוני אלוהים דיברת וברכתך יבורך בית עבדך לעולם. ודוד אומר, וואה, זה לא ציפיתי, זה לא... מה? תודה רבה. אז זה ברור שמה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד במקום בית המקדש זה הרבה יותר מבית המקדש. וזה גם ברור שדוד, אם הוא היה יודע את זה מראש, יכול להיות שהוא בכלל בעצמו לא היה מבקש לבנות את הבית. אבל הוא ביקש את זה, כן, מה שאומרים כאן, על... כי אתה אדוני צבאות אלוהי ישראל גלית את אוזן עבדך לאמור בית אבנה לך, על כן מצא עבדך את ליבו להתפלל לך את התפילה הזאת. כלומר, עכשיו אחרי שגילית את אוזני, אז אני יודע שאני יכול, כן, כאילו התפללתי אליך כי לא ידעתי את מה שאתה הולך להגיד לי. כלומר, אתם מבינים את ה... מה שהקדוש ברוך הוא בעצם מבטיח לדוד זה הרבה יותר משמעותי וגם הרבה יותר חידוש מאשר בניית המקדש. אז יש לנו כאן בעצם, ננסח את זה רגע, יש לנו כאן שתי שאלות. א', למה דוד מסורב? ב', מה הוא קיבל במקום שהוא כל כך מרוצה ושמח? כן, בסדר, אז לכאורה זה... אז כדי להבין, קודם כל, למה דוד מסורב, זה הכל קשור אחד בשני, כן? אז בואו נראה את הפרק המקביל בדברי הימים, ושם יש תוספת סופר קריטית, מאוד קריטית, שתשמש אותנו ותעזור לנו מאוד מאוד, כשנגיע לפרשייה המורכבת, הדרמטית, שנצטרך בה לפתוח את הראש לכיוונים חדשים ביותר, של פרשיית הנפילים לא אומר חטא, פרשיית דוד ובת שבע. והכל יהיה שם על פי פשוטו של מקרא. בעזרת השם, אנחנו לא נצטרך, לא שזה בעיה, כן, אנחנו נראה, נאמר כך, נראה שכל מה שחזל דרשו, הכל נעוץ לגמרי בפשוטו של מקרא. לגמרי, לגמרי, הכל. כל פנים, הכל קשור להכל. רגע, תן לי רגע ל... פרק י' ז' ויהי כאשר ישב דוד בביתו, ויאמר דוד אל נתן הנביא, הנה אנוכי יושב בבית הארזים, וארון ברית אדוני תחת יריות. ויאמר נתן אל דוד, כל אשר בלבבך עשה כי האלוהים עמך. הנה אותה נבואה, בואו נראה, זו נבואה חשובה מאוד. פרק י' ז' ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אלוהים אל נתן לאמור, לך ואמרת אל דוד עבדי, כה אמר אדוני, לא אתה תבנה לי הבית לשבת, כי לא ישבתי בבית מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה. ויהי מאוהל אל משכן, בכל אשר התהלכתי בכל ישראל, הדבר דיברתי את אחת שופטי ישראל, אשר ציוויתי לראות את עמי לאמור, למה לא בניתים לי בית ארזים. כלומר, קודם כל יש כאן שלילה, שהיא תמיד, היא נכונה תמיד בכל מקום, של התפיסה שכאילו, הקדוש ברוך הוא צריך בית. הוא לא צריך בית. מי שצריך בית זה אנחנו כדי לעבוד אותו. בסדר. ואתה כה תאמר להבדיל לדוד, כה אמר אדוני צבאות, זה ממש פסוקים דומים, אני לקחתי לך מן הנבא אחרי הצאן, להיות נגיד על עמי ישראל, והיה עמך וכו' וכו', אני טיפה מדלג, שמתי מקום וכו'. פסוק י' והיה כי מלאו ימיך ללכת עם אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך אשר יהיה מבניך, והכינותי את מלכותו. הוא יבנה לי בית וקוננתי את כיסו עד עולם, אני אהיה לו לאב ויהיה לי לבן, וחסדי לו אסיר מאימו כאשר אסירותי מאשר היה לפניך, והעמדתי הוא בביתי ומלכותי עד העולם, וכיסו יהיה נכון עד העולם, ככל הדברים האלה וככל החזון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. טוב, כאן זה אירוע אחד, יש עוד מקום, כאשר דוד חונך את המקדש, הוא מתאר, כאשר דוד חונך את המקדש יחד עם שלמה, תסתכלו בבקשה בפרק כ"ב, פסוק ה'. ויאמר דוד שלמה, בני נער וערך הבית לבנות אדוני להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות הכינה לו, ויכן דוד לרוב מותו ויקרא לשלמה בנו, ויצווהו לבנות בית לאדוני אלוהי ישראל. ויאמר דוד לשלמה בנו, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי. הוא מספר את מה שהיה כמה שנים קודם. ויהי עלי דבר אדוני לאמור, דם לרוב שפכת, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. חידוש. חידוש נוסף, הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו. הוא יבנה בית לשמי, והוא יהיה לי לבן, ואני יהיה לו לאב, והכינותי כשמחותו על ישראל עד עולם. פה יש שני דברים מאוד חשובים. דבר אחד, יש לנו את הסיבה למה דוד לא בונה את בית המקדש, אנחנו צריכים לעיין רגע בסיבה הזאת, תכף נרחיב עליה. דבר שני, אני אומר, זה הכנה לאירוע עם דוד ובת שבע. דוד מקבל נבואה מפורשת מנתן הנביא, שמעבר לכל הבנים שכבר נולדו לו, אבשלום ואדוניה ואמנון וכל הזה, יהיה לו עוד בן, נכון? עוד בן, גם כתוב מה יהיה השם שלו, שלמה. נאמר לו מראש. למי ששואל, מה דוד מחפש להתחתן עם עוד אישה, עם בת שבע? דוד יש לו נבואה שאמור להיוולד לו עוד בן. זה כנראה לא מהאנשים שיש לו, אחרת זה כבר היה נולד. זה מאישה חדשה שהייתה, הוא אמור להתחתן איתה. אולי זה היה צריך להיות מיכל, אבל קראנו בפרק הקודם. מיכל בת שאול, לא היה לבן עד יום אותה, זה בעצם הבן הזה, ולכן ברור שדוד מחפש להתחתן עם עוד מישהי כדי להוליד ממנה את הילד הזה שאמור להיוולד, שהוא יודע איך יקראו לו. זה כבר שם את כל האירוע של דוד ובת שבע בפריזמה אחרת. אנחנו עוד נגיע לפסוקים עצמם ונראה שהכל שם הכל, אנחנו קוראים את הסיפור הזה פשוט לא נכון. לחלוטין. אבל רק נקודת מוצא, דוד יודע, יש לו נבואה שהוא אמור להוליד עוד ילד, וזה הילד שימשיך אותו. בסדר? זה נתון חשוב. תזכרו אותו לעוד שני פרקים שנגיע לפרשיית דוד ובת שבע. טוב? אבל למה דוד לא בונה בעצמו את בית המקדש? ובכן רבותיי, אני כאן, אני מניח שאני פה בכיתה הזאת, נמצא אנשים, ואני לא רוצה לשייך לכם דעות בלי שאתם מסכימים. אבל בכל אופן, כן? אתם יודעים, אחת השאלות שעוזרת לדעת, מול איזה קהל אתה נמצא, אם אתה נמצא מול קהל שהוא ימין מפה פוליטית או שמאל מפה פוליטית. לא לשאול מי ימין ומשמאל, אלא לשאול מה אתה יותר מרגיש, יהודי או ישראלי. אם רוב האנשים, אני קודם כל יהודי, אחרי זה ישראלי, בדרך כלל זה אנשי ימין. אם ישראלי, בדרך כלל זה מרכז שמאל. אז אני יכול להניח ש... כן. טוב. אז מה עם בית המקדש? בית המקדש זה מקום של שלום. בית המקדש זה מקום שאין בו אלימות. בכלל, גם לא בתהליך הבנייה שלו, נכון? אבן, מקבת וברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. בית המקדש מבטא איזושהי התעלות מוסרית של האנושות, שהמקום הזה לא נעשה מתוך כיבוש. המלחמות הן עד אליו. ממנו ואילך זה פריזמה אחרת, זה ליגה אחרת, זה רמה אחרת. דוד, בתור מי ששפך דמים, ובצדק שפך דמים, לפני השם הוא שפך דמים, על פי סנהדרין הוא הרג, יצא למלחמות קודש, אבל כל אחד יש את השליחות שלו בהיסטוריה. יש מי שעושה מלחמות, יש מי שעושה שלום, כל אחד יש את השליחות שלו בהיסטוריה, יש מי שמקים את המדינה, יש מי שבסס אותה, כל אחד עם הדוגמה ההיסטורית הכי מפורסמת והכי ידועה, לא בטוח שהיא דוגמה שהייתה נכונה, כלומר, אבל היא קרתה, זה צ'רצ'יל שהוביל את אנגליה במופת של מנהיגות לאורך 6 שנות מלחמה, מתוכם שנתיים לבד, וב-45 הוא לא נבחר. הוא לא נבחר, כי עכשיו האתגרים הם לא מלחמה, אלא האתגרים היה שיקום כלכלי, והאתגרים היו קריטת בריתות, והוא רצה להמשיך ללחם. כן, הוא רצה להמשיך ללחם. הוא אמר עכשיו נלחם ברוסים, בברית המועצות. הוא מאוד זלזל למי שנבחר, במקום נבחר קלמנט אטלי. אז צ'רצ'יל אמר, לדאונינג 10 הגיעה מכונית ריקה, ומתוכה יצא קלמנט אטלי. אפס. אגב, זה גם פגע בנו, כי צ'רצ'יל היה ציוני. ואיתו כנראה אנגליה הייתה עוזרת לנו להקים את המדינה, הוא כך הבטיח לדוקטור ויצמן שכשתיגמר המלחמה אז הוא יממש את ההבטחה של המנדט, וקלמנט אטלי שבהתחלה כן היה ציוני, נטע לגמרי לכיוון הערבים, וזה השנים שאנחנו מכירים שהאימפריה הבריטית, כן, זה ה-45-48 שהבריטים לא רק הצביעו נגד, הם ממש הפריעו, הם ממש סיכלו כל אפשרות, כל פנים, אז יש כל אחד השליחות שלו ההיסטורית, נכון? גם דוד בן גוריון שהיה מנהיג עצום ואדיר ו... והקים את המדינה וכל זה. בסוף, על מה הוא נפל? על כל מיני. עכשיו, פרשת לבון בכלל קרתה כשהוא לא היה ראש ממשלה. אתה זוכר את זה? הוא היה בכלל בשדה בוקר, אבל זה כל כך עצבן אותו, וזה, הוא רוצה להקים עליו חקירה, הוא נכנס לזה. הוא נכנס לפולמוסות שלו, וזה גרם לו שאנשים אמרו, אללה, שיגעת אותנו, עזב אותנו. כאילו, יש אדם שמתאים לדברים גדולים, אבל בדברים הקטנים אין לו. עכשיו צריך להקים פה מדינה, וצריך לא להקים, לנהל את המדינה, ולהתעסק בדברים קטנים. אתה לא מקים מדינה, ומקים את הכור הגרעיני, ומקים את הצבא. אתה צריך לנהל את זה ביום יום האפור, ויכול להיות שלדבר הזה יותר מתאים לוי אשכול. וכן על זה הדרך. אז לכן אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, אתה, השליחות שלך ההיסטורית הייתה להילחם ולשפוך דמים. בית המקדש לא יכול להיות מקום של שפיכות דמים, זה מקום של שלום. זה מקום שבו אנשים מגיעים ומתפללים לקדוש ברוך הוא, והם צריכים להרגיש בו שהם לא מאוימים ולא זה, אלא הם מרגישים שהם חלק, כן? שהם זה. כמובן, המקום הזה הוא של עם ישראל, עם ישראל מנהל אותו, ועם ישראל אנחנו שליחי הציבור של כל הזה, אבל יש פה דבר הזה גם רושם, נכון? כהן שהרג את הנפש לא יישא כפיו. הרב עובדיה דן ביבי עומר, האם זה במלחמה, במלחמה ברור שלו, צדיקי, אבל כהן אפילו ש... כן, חלילה בתאונת דרכים, משהו כזה. כן, הוא לא יכול, שפך את הדמים, אתה לא יכול להיות חלק מה... חלק מן זה שאתם מברכים את עם ישראל. שאתם ישמור על כל עם ישראל, ויש לך רפואה שלמה לכל החולים, בכללם גם ל... אז... בסדר? אז צריך להכיר בדבר הזה. יש איזה אידיאל של שלמות, של אחווה, של שלום, של פיוס, של... שאנשים מגיעים ומרגישים שהם מאומות על... שלמה המלך קורא לבית המקדש, אחד הכינויים ששלמה קורא לבית המקדש זה זבול, בית זבול. בנו, בניתי, משכן השם נוסעים, בית זבול, מכון לשבטך עולמים. מה זה בית זבול? זבול זה... זבול זה רקיעים, אבל גם זבול זה משכן. אתה יזבלני אישי. על שבט זבולון, אמר משה רבנו, את הפסוקים הבאים. שמח זבולון בצאתך, וישכר באוהליך. עמים הר יקראו, כי שם יזבחו זבחי צדק, וספוני תמוני חול. רש"י מביא מדרש, שמפרש את הפסוקים. זבולון הוא איש עסקים. יוצא להפליג, עושה עסקים ביפן. חוזר חזרה, עכשיו היפנים באים לפה. שמח זבולון בצאתך. עמים, מגיעים לכאן עמים. אומר רש"י, מכיוון שהגיעו היפנים לכאן, אמרו אותה, והגענו כבר ליוצא, בוא נראה יראתה של אומה זאת. אז עמים, הר יקראו, בוא נלך נראה בהר הבית, מה קורה. כיוון, אומר רש"י, שבאים ורואים כל ישראל עובדים לאלוה אחד, ואוכלים מאכל אחד, ששמענו מנה שהם הגיעו בפסח, שכולם אוכלים מצה, אז אומרים, איזה דבר גדול זה, מיד הם מתגיירים, שנאמר, עמים הר יקראו, כי שם יזבחו זבחי צדק, זבחי גרי צדק. אז אנחנו רואים שיש עניין מסוים של פחות, חלק קטן מאומות העולם, לא כולם, אנחנו לא מיסיון, אבל חלק קטן המובחרים באומות העולם יתגיירו, ואז יחזרו חזרה לאומה שלהם, ידברו איתם בשפתם את האמונה, וילמדו אותם אמונה באל אחד, וכל הדברים האלו, וזה אחרת אם אתה מדבר ביפנית, אתה מדבר בעברית. כשהיינו ב... הייתי במסע לפולין לפני כמה שנים, תשע"ז זה היה, היינו במיידנק, בין השאר, וכשיצאנו ממיידנק, מהאזור שם של התאי גזים, עוצר אותנו יפני אחד. מבקש שנעמוד. ויש לו משהו להגיד לנו. טוב, מי זה היפני הזה? הוא הקים מיליון, מוזיאון לזכר הילדים שנרצחו בשואה, 1.5 מיליון ילדים נרצחו בשואה, ביפן. הוא הלך להולנד, לבית שגרה אנה פרנק, ולקח ענף מהעץ ארמון, שאנה פרנק מתארת ביומן שלה, שהוא ראה אותו, ושתל אותו, השריש אותו ושתל אותו בפתח של המוזיאון. הוא הראה לנו פרוספקטים שמיליוני אנשים מבקרים במוזיאון הזה מדי שנה ביפן. כן? ואז הוא עומד מולנו, מדבר איתנו באנגלית, כן? You are from Israel. Yes, yes. You are the chosen people. You are the people that God decided to bring the blessed to the world through you. You are the sons of God. Please, I have only one request. יש לי בקשה אחת. מה הוא מבקש? כן? אז נפשו בשאלתו, please stand. I want to play for you in my antique piccolo. היה להם חליל יפני עתיק מעץ הגס, הוא לא ידע לנגן, היה לו חבר, הוא רוצה לנגן לנו, אני מאמין. יש לי זה מצוין. עמדנו שם חבורה מארץ ישראל, מדינת ישראל, עטופים בדגלים, מולנו שני יפנים, ואומר, הוא התרגש בדמעות, והוא מתווים, מנגן לנו, אני מאמין, אני מאמין. ככה. בסדר? זה המקום. אומות העולם ככה צריכים להרגיש. אז זה לא הולך עם מלחמה, עם שפיכות דמים. לכן זה נקרא בית זבול. כי הוא כתובת גם, ויש שיגידו אפילו בעיקר, לאומות העולם, אני עושה לכם פה כרגע הקדמה גם לפרויקט, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם עוד מעט, לפרויקט הגדול של שלמה המלך. בסדר? עם ישראל, לכאורה, אנחנו השליחי ציבור של האנושות כולה, להביא את כולם לאמונה באל אחד. אז אני אגיד את זה כאן במשפט וחצי, כששלמה מתחתן עם האלף נשים האלו, הוא לא מתחתן איתם, זה ניסויים כאילו... הסכמיים. הוא בעצם מייצר שגרירים. זה אחרת אם אתה הולך, כמו שאמרנו, ליפן, ומעביר שיעורים באמונה באל אחד ביפנית, עם כל הניואנסים והוורסיות וכו', או שאתה מדבר איתם בעברית או באיזה אנגלית רצוצה. בסדר? וזה אחרת אם אתה מדבר עם אדם, עם ערבי, בשפתו הערבית, הם שומעים אותך אחרת. היה לנו פעם נשיא מדינה, קראו לו יצחק נבון. דבר ערבית שוטפת. יש נאומים שלו שהוא מדבר, דיבר בפרלמנט המצרי, בערבית, שיר אותם ככה עם פה פתוח. וזה אחרת, וזה אחרת. אז שלמה מלך זה מה שהוא מנסה לייצר שגרירי אמונה שהוא מגייר אותם, והם חוזרים חזרה לארצות שלהם, והופכים אותם למאמינים. רבותיי, נכון להיום שאנחנו מדברים כרגע, בסדר? אחרי אברהם אבינו, ואחרי כל הפסלים, ואחרי 2000 שנה, 3000 שנה, ואחרי שהאנושות התקדמה, עדיין, היום, ברגע שאני מדבר איתכם עכשיו, יותר מחצי מהאנושות עובדת עבודה זרה, כמו שהם קוראים במדרש, לפסלים ואבנים. 1.2 מיליארד מוסלמים, עודים, סליחה, עבודה זרה גמורה, וגם הסינים. סינים גם. בודה זה עוד. והסינים, הסינים יש לו כל מיני אמונות. עבודה זרה, חלקם. אתה אומר, התקדמנו, האנושות התקדמה. הנה, תראה, חצי מהאנושות עוד ממש, או משתחווה לפסלים ואבנים, אין מה לדבר. אז לכן אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה לא. אבל מה כן? וכאן רבותיי, ההפתעה הגדולה, הדרמה הגדולה, מה שדוד לא האמין שבכלל יכול לקרות, ואף אחד לא האמין שיכול לקרות. אנחנו נראה שזה קשור, זה קשור מאוד להפטרה שקראנו השבת. למה דוד קר לו ומה היה שם? הקדוש ברוך הוא מבטיח לדוד רצף. רצף. עכשיו, למה זה מאוד מאוד מפתיע? למה זה מפתיע? כי זה בדיוק, עם מי אתה קורא ברית? זה בשר ודם, היום פה, מחר שם. לכאורה הרבה יותר הגיוני. כמו שקרה עם שאול, נכון? שאול היה מלך, לא טוב, מישהו אחר. ביקש אדוני לא איש, כלבבו. נכון? כלבבו, לא אתה, מישהו אחר. לכאורה, זה הדבר הכי הגיוני. כל שלב יש מלך. אם המלך יש לו בן צדיק כמוהו, מצוין, היה הבן שלו. אם אין לו בן צדיק כמוהו, אז לא, אז נלך למישהו אחר. למה צריך את חזקיה ואז את מנשה? חזקיה מלך צדיק, מצוין, יש לו בן רשע, נלך למישהו אחר. זאת שאלה. צריך לענות עליה. אבל אני רוצה שנבין שההפתעה שדוד הופתע מכך שהקדוש ברוך הוא קוראת איתו ברית נצחית, אנחנו אומרים את זה כל שבת, מברכים על זה בשם ומלכות. בהפטרה, נכון? כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. נכון? מגן דוד, ברכה בשם ומלכות, כל שבת מברכים אותה. שיהיה נצח למלכות דוד. לא תיפסק. זה הפתעה עצומה. דוד לא ציפה לזה בכלל. ולכן אומר דוד, אם הייתי יודע, לא הייתי, מכיוון שאני הייתי בטוח שזה רק אני, אחריי, לא יודע מי יבוא, כמו שאני החלפתי את שאול, אז אותי יכול להחליף מישהו, מי שבית אפרים, או מישהו, לא יודע, מי שהנביא יבחר. אז לכן אני הזדרזתי לבנות בית להשם, כי אני אומר, מה שאני יכול להספיק בקדנציה שלי, אני אספיק. אבל עכשיו שאתה אומר לי שזה יהיה הבן שלי, והנכד שלי, והנין שלי, אז באמת הרבה יותר הגיוני שאני אגמור את כל ההכנות, דוד יישר את הכל, את כל ההכנות, גם הצבאיות, כל המלחמות, גם הכספיות, גם כל, הוא יכין את הכל, את התוכניות, אבל מי שיבנה את בית המקדש, יהיה שלמה. קוראים לו שלמה, הוא כבר יודע איך יקראו לילד הזה, הילד הזה עדיין לא נולד. אבל כבר אומרים לו, יהיה לך ילד. גם דוד מסתכל והוא רואה, הוא רואה למטה, הוא אומר, אני לא רואה מי שיכול להמשיך אותי. מסתכל, אומר, מי, אבשלום, זה לא רלוונטי, הוא לא בלופ. הוא גם בן אשת יפת תואר. אדוניה בן חגית, הוא לא בליגה של זה, נכון? אם יואב ישתלט על הממלכה, אוי ואבוי, מה יהיה? הוא יהיה קיצוני מדי. אז דוד מסתכל למטה, והוא לא רואה מי שראוי להחליף אותו. בא אליו נתן, ולכן הוא אומר, אני צריך לבנות. בא אליו נתן, אומר לו, אתה לא תבנה. השליחות שלך היא לא לבנות, השליחות שלך היא להילחם. לבסס את ממלכת דוד בתור מעצמה אזורית, לאסוף ולכנות את כל הכסף והזהב. אנחנו נראה שעוד אחרי הדבר הזה יש לדוד מלחמות כבדות עם הרם ועם מלחמות במזרח. לבסס היטב היטב את הממלכה, לאסוף את כל הכסף ועם כל התוכניות, אתה תייצר שלום, והבן שלך כבר יוכל מעמדה של כוח, מעמדה של עוצמה, מעמדה של זה, לעשות שלום ולהזמין את העמים, בלי שהם ירגישו מובסים או מושפלים או מאוימים, לבוא ולעבוד את השם יתברך מתוך חופש והזדהות. אבל זה לא יקרה בדור שלך, זה יקרה בדור הבא. לכן דוד בתגובה שלו הוא מאוד מאוד שמח, הוא אומר, אני קיבלתי הרבה יותר מה שציפיתי, לקבל את המשך המלכות, זה דבר עצום, דבר אדיר. בסדר? זה מובן? נפלא מאוד. יפה. אז חז"ל מדייקים פה, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. זה הייתה עבודת השם, הייתה השליחות שלך, דוד, מה? השליחות שלך הייתה, כן, לשפוך דמים לפניי. להילחם. כל דור עם, עם השליחות שלו. יפה מאוד. בוא נסיים את הפסוקים כאן בדברי הימים. הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו, בשלום ושקט יתן על ישראל בימיו. הוא יבנה בית לשמי, והוא יהיה לי לבן, ואני יהיה לו לאה, והכינותי כיסא מלכותו על ישראל עד עולם. אתה בני אדוני עמך, והצלחת, ובנית בית אדוני אלוהיך, כאשר דיבר עליך, אך ייתן לך אדוני שכל ובינה, ויצווך על ישראל, לשמור את תורת אדוני אלוהיך, אז תצליח אם תשמור לעשות כל החוקים המשפטים אשר ציווה אדוני את משה על ישראל, חזק ואמץ, אל תירא ואל תחת, הכנתי את כל מה שהכנתי בכל... לא ענינו עדיין, לא ענינו על השאלה, אבל באמת למה? למה לכרות ברית עם אותה משפחה? למה לא לעשות כל פעם בחירה מחודשת? נכון? לכרות יותר רגיוני. המלכות היא אירוע. אז קודם כל, אנחנו אחרי 2000 שנות דמוקרטיה, דמוקרטיה התחילה באתונה, נכון? אתן, התחילה בדמוקרטיה פיזית, ממשית. מתכנסים, והאזרחים מצביעים. מי שבעד הולך לכאן, מי שנגד הולך לכאן, מזה נהיה ימין והשמאל, כן? זה. ואז עברו אחר כך לדמוקרטיה ייצוגית. לא האזרח הולך, אלא האזרח בוחר נציגים, והם מבטאים את דעתו. ואני חושב שכולם מסכימים על כך. לטמן דה פליג, שהדמוקרטיה היא השיטה, שיטת השלטון, שהדמוקרטיה היא שיטת שלטון גרועה, אך כל האחרות גרועות ממנה. זה העניין. מצאת פה איזה משהו, איזה מאור גדול לממשלת הדורות? שיטה גרועה. מלאה בקשיים, מלאה בזיופים, מלאה בזה. ואגב, אם כבר דיברנו, רק שתדעו שישראל מבין כל הדמוקרטיות, אנחנו הכי תקועים. שיטה שלנו היא הכי גרועה. בסדר? יש לנו עכשיו להעריך פה, אבל כן, יכול להיות שיטה אמריקאית הרבה יותר מוצלחת, הרבה יותר יעילה, הנציגי הציבור הרבה יותר מחויבים לציבור. אנחנו נמצאים בשיטה ש... קודם כל אנחנו תקועים מאחורה, אנחנו היינו 120 חברי כנסת שקמה המדינה, 600 אלף איש. אבל אנחנו 7 מיליון עם 120 חברי כנסת. זה לא הגיוני. משהו פה לא... כאילו, זה נשמע אבסורד, להגדיל את חברי הכנסת. אתה אומר, יש פה 120 שהייתי רוצה לקצץ אותה, אבל אם אין לי מדינה מתוקנת, צריך להגדיל. כי הכנסת צריכה לעבוד, לטפל. העובדה שאף אחד מאיתנו, חוץ מלבחור פה ראש עיר, בכלל ישירה, אף אחד פה לא בוחר כלום. בצורה ישירה. למה? משאל העם זה הכלי הכי מדהים. בואו נבחר מי המפקח החינוכי של האזור שלי, מי יהיה ראש העיר, מי יהיה חבר כנסת, מי יהיה השרים. אז אנחנו רוצים לבחור. הכי טוב, דמוקרטיה ישירה. ויש המון המון משאלי עם. וכן על זה הדרך. כל פנים, אנחנו אחרי דמוקרטיה, וכמו שאמרנו, דמוקרטיה יש לה הרבה מאוד לקונות, והרבה זה, והיטלר עלה לשלטון בכלל בצורה דמוקרטית, וחמאס עלה לשלטון שהוא נבחר בצורה דמוקרטית, ועוד, הדמוקרטיה היא גם מאוד מאוד חלשה לדעת להגן על עצמה. אז אנחנו לא עכשיו נופלים מהכיסא, שאוקיי, הדמוקרטיה, לא, בסדר. בכל אופן, מה מרוויחים? שיש כאן איזה רצף, יש כאן איזה שושלת. אז תדעו לכם שהדבר הכי קרוב כדי להבין מה מרוויחים, סליחה, קודם כל אני רוצה להגיד שזה לא לגמרי, בין אחרי בין. כלומר, זה לא שאין דמוקרטיה. הרב ראובן מרגליות, הגאון הגדול, בספרו מרגליות הים, המסכת סנהדרין, אומר שבחירת מלכי בית דוד הייתה מזרעו של דוד, אבל יכול להיות שלעם הייתה בחירה מי. כלומר, אם נגיד למלך יש 10 בנים, אז העם יכול לבחור מתוך 10. שזה שילוב של מין ועדה מסדרת ודמוקרטיה. המלכות תמשיך מזרעו של דוד, אבל מי יהיה מזרעו? האמת זה די מופיע בספר מלכים, שהעם לוקחים את המלך הזה, מסירים אותו ומעמידים במקומו את אחיו, נכון? יש דוגמאות כאלה, יקים, כלומר, העם שותף בבחירה, אבל הבחירה צריכה להיות מתוך איזה פול, מתוך איזה בריכה. לצורך העניין, אחת השיטות הכי... מעניין אתכם פוליטיקה? אתם אנשים... אתם יודעים ש... איך נבחרים נציגים למפלגות? שיטה אחת של הליכוד זה... פריימריז. שיטה גרועה מאוד. לכאורה היא דמוקרטית. לכאורה, נכון? אבל מה הבעיה? הבעיה היא שב-1500 קולות, עזרה, אתה יכול להיות חבר כנסת. בא לך? תחתים 1500 אנשים, תהפוך אותם חברי מרכז, ליכוד, תגיד להם, אני נציג מחוז ירושלים, אתה בכנסת. מי אתה? אתה אחלה, זה מצוין, הלוואי שתהיה, אבל מי אתה, מה אתה? וככה אתם יכולים לראות ברשימת הליכוד, כל מיני אנשים שאתה אומר לצלך, וואלה, לא מתאים שהם יהיו שם, בלי כמובן להזכיר שם, שם אנשים ראויים מאוד, שם אנשים שתובת שמה, זה לא מתאים. איך הם הגיעו לשם? 1,500 איש. אז הפריימריז זה מבוא לשחיתויות ולפקידה. מהצד השני, מה נמצא? איזה רשימות? מה? קוראים לזה דיקטטורות נאורות. אנחנו דיקטטורה, אבל זה נאור. יש שלוש מפלגה, לפיד, ליברמן, בנט, גנץ, אנחנו נבחר מהאנשים, נבחר אותם בזה, בעצם השלוש המפלגה קובע הכל. גם זה גרוע. הדבר ההגיוני הוא מה? שלב בין שני הדברים. שרשימת אנשים תגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו מראיינים 50 איש. כאילו, יוצרים רשימה של 50 איש. 200 מגישים מועמדות, אנחנו מגישים, 50 איש האלה הם אנשים ראויים. עכשיו המפלגה אמורה לקבל, לא יודע, 20 מנדטים, לא משנה מה, הדירוג של ה-50 האלה יעשה בבחירות. אבל ה-50 הם לא כל אחד איזה, אלא יש כאן איזה ועדת מומחים שבדקה, אבל היא לא החותם האחרון, אלא היא איזה מין הכנה להליך הדמוקרטי. בסדר? אז זה. עכשיו, מה אנחנו בכל אופן מרוויחים ממונרכיה, ממלכות? אז אני אומר, הדבר הכי הכי קרוב, לנו קל להבין את זה, זה אדמורות. כשאתה שומע השיחה של הרב מלובביץ' או רואה, אתה יודע שאתה לא שומע רק את הרב מלובביץ'. קודם כל, איך קוראים לרב מלובביץ'? מנחם מנדל. אשתו? חיה מושקה. הרב מלובביץ' מנחם מנדל, שניאורסון, הוא בן אחרי בן אחרי בן אחרי בן, מהרבי הצמח צדק. שגם כן קראו לו מנחם מנדל ואשתו חיה מושקה. כשאתה שומע את הרב מלובביץ', אתה שומע את השביעי. נכון? אתה מביא, הרבה פעמים הוא יגיד לך בשיחה, בתור האור, אמר אדמור הזקן את התורה הזאת והזאת. והרבי האמצעי ביאר אותה בזה, והרבי הצמח צדק הוסיף ככה, ואז הרבי המערש הוסיף זה, ואז הרבי הרשב אמר כך, ואז מור חמי אמר הרבי הרייץ אמר זה, ואני מוסיף. כלומר, אתה פתאום נוגע בהמון המון שכבות דרכו, אתה נוגע בהמון המון שכבות, ובכלל אדמור הזקן, יכול להיות שהוא אמר את זה בתור תורה ששמע מהרב המגיד, ששמע מהבעל שם טוב, ששמע מהחייה השילוני וכו'. כלומר, המלכות שמה אותך באיזה רצף, שכשאתה מדבר עם אדם אחד, אתה בעצם מדבר עם המסורת שעברה אליו בדורות, וזה דבר מאוד מאוד חזק. זה לא דבר שניתן לבטל אותו. כן, אתה עכשיו שאנחנו לומדים, שומעים שיעורים של, של רב שאול אלתר, כן? רב שאול אלתר זה הבן של הפני מנחם. הפני מנחם. הפני מנחם זה הבן של הרבי האמרה אמס. האמרה אמס זה הבן של שפס אמס. שפס אמס הוא הנכד של החידושי הערים. חידושי הערים כבר עם הרבי מקוצק. הרבי מקוצק זה כבר רב שמחה בוני. רב שמחה בוני זה החוזה מלובלין. החוזה מלובלין זה הולך מזה. זה כבר בעל שם. אתה נוגע כאן במישהו שהוא תלך. עכשיו, אדמור הזקן זה המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג זה רש"י. התורות מתגלגלות. יש איזה, אתם מבינים? הדמוקרטיה, אתה כל פעם מתחיל כאילו מאפס. כאילו מגיע מנהיג מי, ומה, ומה הרקע שלו וזה. ואילו המלכות, כמו שאני אומר, אפשר לראות את זה יפה מאוד באדמורים, ואתה גם רואה את זה על האדמורים שהם, יש סיפור מאוד יפה, משל, לא סיפור, שפעם מישהו טיפס על האברסט, טיפס, הגיע לשם הוא ילד בן 5, אומר לו, איך הגעת לפה? אז אומר לו, אני נולדתי פה. בסדר, אז אנשים צריכים לטפס כדי להגיע למדרגות רוחניות, אבל יש מי שנולד כזה בזכות, זכות אבות. ועכשיו אני רוצה, ובזה נסיים להיום, לפוצץ את הפיקציה שכולנו לוקים בה. מה הפיקציה? באמת שהברבנל מביא את הגישה הזאת, הברבנל שולל את המלוכה מכל וכל. הוא אומר שזה התורה דיברה כנגד יצר הרע, וככל הגויים וכו' וכו'. אבל בואו נבדוק את זה רגע. רוב מוחלט של מלכי יהודה מזרעו של דוד, היו צדיקים. אני חוזר על המשפט. רוב מוחלט של מלכי יהודה מזרעו של דוד היו צדיקים. זה לא אומר שהם לא עשו טעויות. נגיד צדקיהו היה מלך צדיק. אתם שומעים מה שאומרים? הוא עשה טעות. הוא לא היה צדיק. בסדר? הרשעים היחידים שאנחנו מכירים, מי הם? אחז, מנשה ואמון. אלה המלכים שהיו ממש רשעים, שכתוב, עשו דברים נוראים, עבודה זרה, שפיכות דמים וכל זה. שאר היו צדיקים. יותם, עוזיה, אמציה, יואש, יואש הרשיע בסוף, אבל כן, ודאי חזקיהו, ודאי יושיהו, ודאי המלך אביה, המלך, כל המלכים, הם עשו טעויות, אבל ברמה יש אתם היו צדיקים, גם צדיקים עושים טעויות, בסדר? המלכים הרשעים, שאתה אומר, מה הדבר הזה, כמו ירובעם בן נבט, זה שלושה בערך. יויקים גם היה רשע. ארבעה. סך הכל, לאורך כמעט 400 שנים של מלוכה, זה... אז אנחנו גם מרוויחים דברים רבים מן המלוכה, ורואים שיש איזו כמיהה כזאת, איזו ציפייה אפילו היום בעם ישראל, לבחירה ישירה, לאיזה מנהיג שיוביל אותנו, שתהיה איזושהי מסורת, שמשהו יעבור, ולא כל פעם תתחיל בהתחלה. זה בעצם הסיבה שהקדוש ברוך הוא בוחר דווקא במלכות, זה כמובן בחירה אלוקית. מה קרה עם זה בהמשך? נראה בעזרת השם בשבוע הבא, חזקו ואמצו.